חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אינני זוכר מצב לאומי כמו זה שהיינו בו אתמול, במוצאי שבת. דובר צהל מודיע שאיראן שיגרה לעברנו כתבאמים וטילי שיוט, לכתבאמים ייקח 9 שעות, לשיוט שעתיים, ועם ישראל יושב בבית ומחכה לטילים מאיראן. באמת כל מדינה נורמלית הייתה מגיבה במכת נגד מיידית, בטילים, במטוסים, בכל מה שיש, אצלנו ישבו וחיכו לראות מה יקרה. שוב היה ברור שהתגובה שלנו תהיה תוצאתית. אם חלילה יהרגו הרבה אזרחים ויפגעו במטרות חשובות, נרביץ חזרה, ואם לא, אפשר להבליג לפחות לפי שעה. אבל זה לא שוטר רע, למרות שמגיע אחד ענק לקבינט המלחמה ולעומד בראשו. זה שוטר טוב, לרוחו של עם ישראל. כששומעים ידיעה כזאת על כתבאמים בדרך, אפשר להיכנס מתחת למיטה בממד עם סיר לחץ על הראש ולבכות. או לחילופין, מה שקרה אצלנו. במוצאי שבת הוצפה הרשת בממים וקריקטורות, ואפילו שיר קיבלתי.
אם תתקפי אותי איראן, את תשלמי במזומן, למרות שאת תרחק מכאן.
טוב, זה עוד ארוך, אין לי מושג מי כתב את המילים, הלחן דווקא מוכר. אני גם לא יודע מי מבצע, אבל לי זה הזכיר את נאצר מחכה לרבין איי-איי, שיחכה ולא יזוז, כי נבוא 100% של ערב ששת הימים. שיר שטויות שהרים את המורל הלאומי, ואחריו באמת הרבצנו מכה איומה. נקווה שגם הפעם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. את סיכומי מי ניצח בלילה נשמור להמשך, כי האבק עוד לא שקע והאדם עוד מבעבע. דבר אחד בטוח כבר עכשיו, הוכחת העליונות הטכנולוגית הישראלית כפי שבאה לידי ביטוי ביכולת חסרת התקדים שלנו להירט את האיומים הבליסטיים הנערמים סביבנו. העובדה שישראל הרתה בלילה 98% מהטילים הבליסטיים, טילי השיוט והכתבאמים ששוגרו לעברה, בזכות הגאונות המזוקקת של מהנדסיה, היזמות והמעוף של התעשייה הביטחונית שלה, החשיבה הטבעית של בניה ובנותיה מחוץ לקופסה, היא הישג אדיר, היסטורי, שידהד ברחבי המזרח התיכון והעולם עוד זמן רב. אני מאלה שחושבים שאסור להתמקד רק בהגנה, חובה לפתח לא פחות את יכולת ההתקפה, אבל זה טוב שיש לך אפשרות לגונן על אזרחיך בשכונה בה אנו חיים, וישראל היא המדינה המוגנת ביותר בעולם בהקשר הזה. השוטר הרע מוענק לפיכך לכל אלה שמסייעים עכשיו לפירוק המצוינות הזו. כל אלה שממשיכים להרים תקציבים על מערכות החינוך החרדיות ולקצץ את האקדמיה, כל אלה שלא נוקפים אצבע מול קריסת המדע הישראלי, הפגיעה העמוקה באוניברסיטאות, איכותה הקורסת של מערכת החינוך הממלכתית, נטישת המוחות המהירה וחזרת המדענים ארצה שכמעט נעלמה. אני מדבר על טיפוסים כמו יואב קיש ועל כל הממשלה, שעושה הכל להפוך את ישראל למדינת עולם שלישי שתדמה בעיקר לשכנותיה, במקום מגדלור של קדמה, יזמות, המצאה, פיתוחים פורצי דרך ומסמרי שיער, עוד לא מאוחר לתקן את זה, ראו, עוזרנו. עידן הניידיץ' ויוסי גבני, גם אני ראיתי את השיר הזה שלת פה, זה המבצעים.
נו, שכוח להם. תשמע, כאחראי על הזיכרון ההיסטורי בתוכנית, אני זוכר את האמירות האלה על חורבן המדע והשמדת האקדמיה, וזה 50, 40, 30 ו-20 שנה אחורה. אותם קולות, מתוך האקדמיה, אני הייתי חלק ממנה, אני זוכר את הזעקות שמשמידים אותנו לפני 50 שנה. וברוך השם, כנראה לא הושמידים.
אז תשמע, זה זאב זאב, הלוואי שאתה צודק. אני לפני כמה שבועות כתבתי על מחלקה מפוארת למתמטיקה באוניברסיטה העברית, שלא ידעתי שהיא אחת משלושת המחלקות המעולות בעולם, שכולה מתפרקת עכשיו. האיש הכי בכיר בלינדנשטראוס אחד, אילון לינדנשטראוס, קיבל הצעה מהמקום הכי יוקרתי בעולם, ובעקבותיו רבים אחרים כתבו לי את זה מתוך המחלקה. אני רואה את הקיצוץ בתקציבי המדען הראשי באקדמיה, את העלייה של התקצוב של הרשתות שלא מלמדות כלום, ואני קצת מודאג. וזה נחמד שאנחנו מדברים על זה ולא על הלילה.
כן, תשמע, ברפואה אם יורידו בבת אחת, כן, ואם יורידו בבת אחת את 10 הרופאים הבכירים שיש במחלקה, אז השירות שהיא תוכל לתת יהיה פחות טוב. במחלקה למתמטיקה או לפיזיקה לצורך העניין, תוריד את 10 הראשונים ותיתן פוש עצום לצעירים שככה ירדו מהארץ כי אין להם אופק קידום. אני לא יודע מה יקרה.
לא, לא, גם אני לא, ואני בכל זאת מאמין בחיוניות של פה, אבל אתה יודע מה, אני אספר לך עוד משהו. מאז ה-7 באוקטובר, 800 משפחות ישראליות עברו לטורונטו. אני אומר לך את זה מתוך טורונטו, זה הקצב הרגיל של שישה חודשים ושמונה.
האם זה על חשבון אלה שהיו עוברים בדרך כלל לסיליקון ואלי, או נטו?
אני לא יודע. תשמע, בסוף עדיף בסיליקון ואלי, טורונטו, אני למשל לא שוקל לעבור טורונטו, אין לי שם קר, פשוט. פעם רצו למנות את גדעון סער לשגריר, לפני שהוא היה חבר כנסת, לשגריר במוסקבה. כששרון היה ראש ממשלה ופרס שר החוץ, ישבו ואמרו, אז נשלח את גדעון, הוא היה מזכיר הממשלה למוסקבה, ואז אמר אורי שני את המשפט המיתולוגי הבא, אני מכיר את גדעון, יהיה לו קר במוסקבה. וכך זה לא קרה. בקיצור, לא יודע איך הגענו לזה, ומה רצינו להגיד, ומי נגד מי.
כי על השוטר שלך, האם אנחנו פוגעים במדע? אבל נשמע חדשות ונדע.
חדשות ונחזור. אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור טל אשל. חבר כנסת רם בן ברק, שלום.
ערב טוב.
הלו, ערב טוב.
לשעבר יושב ראש ועדת חוץ ביטחון של הכנסת, סגן ראש המוסד, יש עתיד, כמעט ראש ראש יש עתיד, אבל לא על זה נדבר היום. תגיד, הופתעת? עד היום, אתה ראה בנושא איראן מהבקיעים ביותר שמסתובבים בינינו, בילית עשרות שנים במלחמה נגדה החשאית, עד היום הם הבליגו על כל מעללינו, אלה שלקחנו עליהם אחריות ואלה שלא לקחנו עליהם אחריות, גנבנו להם את הארכיון מלב טהרן, הורדנו להם על פי פרסומים זרים מדענים בתוך איראן, תקפנו אותם בתוך איראן, ופתאום דווקא הגנרל הספציפי הזה, זה קזוס בלי, והם יוצאים למלחמה. השאלה היא עד כמה אתה הופתעת, או שהייתה הערכת חסר של המודיעין שלנו על התגובה הצפויה שלהם?
אני חושב שלא העריכו שתהיה מתקפה בסדר גודל כזה ומתוך איראן. לא העריכו, אבל לקחו את זה בחשבון. כמעט כל מבצע שעשינו, שאלנו את עצמנו שאלה, את השאלה האם זה מה שיוביל לשלב הבא. כי כמו שאתה עשית בפתח שלך, הם באמת חטפו לא מעט. ולא הצליחו כמעט בשום דבר שהם ניסו לעשות מנגד. אז תמיד אמרו, האם זה יהיה השלב, האם זה יהיה מה שהטריגר שיפתח את הזה, אני לא חושב שהפעם חשבו שזה יוביל לכזאת תגובה, אבל אני חושב שהיו מוכנים לזה.
ואם היית יודע שזאת תהיה התגובה, עדיין היית, אם היית בעמדה להחליט, מקבל החלטה לקצר את תוחלת חייו של אותו איראני בסוריה?
זה לא רק לקצר את חייו של אותו איראני, זה גם, אבל אני חושב שהגיע הזמן שאיראן תשלם על השימוש שלה בשלוחים, ושתדע לשלם את המחיר הזה, גם במחיר פגיעה בבחירים, אני חושב שזה היה דבר נכון.
תגיד, ועכשיו, כשאנחנו בעצם לפני התקיפה, העלינו את הרף לגובה מסוים, והודענו כמעט רשמית, שאם היא תשגר טילים משטחה לעברנו, זה יהיה קזוס בלי, ואנחנו נפגע באיראן, נתקוף אותה בשטחה, והנה, שקעה השמש, זרחה השמש, קבינט המלחמה יושב עכשיו, תרשה לי לאמר שלא תהיה תגובה ישראלית צבאית קינטית בימים / שבועות הקרובים. עכשיו אתה צריך להמליץ כראש המוסד לקבינט מה לעשות, מה אתה ממליץ?
ראשית, אני רואה שיש הרבה מאוד צייצנים ומומחים שאומרים שלא נחזור על הטעויות שעשינו בעזה וכן הלאה וכן הלאה, אז כמובן שזו שטות מוחלטת. לא מדובר כאן באיזשהו כוח שאם לא נחסל אותו, אז הוא יפגע בנו. אנחנו הרי לא נחסל את הכוח האיראני, גם אם נעשה 2 או 3 פעולות מוצלחות מאוד בתוך איראן עכשיו. ולכן זה לא אותו דבר. אני חושב שגם אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיה לנו שיתוף פעולה באמת נדיר, שגם הביא להישגים מאוד גדולים עם קואליציה לא קטנה של מדינות, ואני חושב שזה יהיה טעות לא להתחשב בקואליציה הזאת. אפשר לפגוע באיראן ולהחזיר בה בהרבה מאוד דרכים, ואני בטוח שנעשה את זה, ובראש הראשונה יש לנו את חיזבאללה פה. אני חושב שבסופו של דבר יהיה נכון במציא הזה לגבוע איך ומתי לעשות את זה, ולא להתאפס לאמרות שאמרנו ועכשיו אנחנו נראה להם, כי אין מצב הרי שאנחנו עכשיו נתקוף באיראן ונחסל את האיראנים, זה לא יקרה.
כלומר, עד היום, עד היום איראן נקטה בנו באמצעות פרוקסיס, שלוחים, ואנחנו נלחמנו בפרוקסיס. אתמול איראן נקטה בנו, ואתה מציע שאנחנו נקה בפרוקסיס. כלומר, נלך עכשיו על חיזבאללה?
אתה קצת מתבלבל. על פי פרסומים זרים, אנחנו פגענו במכה מאוד מאוד כואבת, והם ניסו לפגוע בנו, גם מאיראן, שזה מאוד מאוד חמור, כולל בטילי קרקע, שזה מאוד מאוד חמור, לטילים מאוד גדולים ומסוכנים. ועכשיו אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים שהתגובה שלנו תהיה מחר בבוקר, ולהמשיך את ההסלמה הזאת, או להתמקד במשימה העיקרית, שזה המשך חיסול החמאס, ולהחליט את התושבים לצפון, שזה משימת העל כרגע. עכשיו אתה יכול לפעול מתוך, או שנוהגים להגיד במחנה שלך, תקיפות לאומית, ואתה יכול לפעול לפי שיקולים רציונליים.
אז אני, אז רם, אני לא במחנה שלו כידוע, הרי ואני הרי ניצים ותיקים, ואני עדיין רוצה לקשות עליך בהקשר הזה, כי בסוף אנחנו חיים בג'ונגל. מסביב הזאבים, אתה רואה את העיניים שלהם בחושך, ועכשיו פתאום הם רואים את ישראל, המעצמה שכולם פחדו ממנה עד לפני דקה בערך, עד השבעה באוקטובר, חוטפת כמות מטורפת של טילים ישירות מאיראן, מיירטת אותם, סבבה, להגן יודעת, ולא עושה כלום. זה לא ריסוק סופי, אולי אפילו סופני של ההרתעה הישראלית? כמה, זה משדר עוצמה? מה זה משדר ההבלגה הזו?
אני לא חושב שצריך להבליג. אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים לפגוע באיראן, ואני בטוח שבשבועות, חודשים הקרובים, אנחנו נראה כל מיני דברים שקורים באיראן, ומיוחדת חלק מהתגובה שלנו. האם נכון לרגע, והעוצמה שלנו אגב, הם ירו 85 טון חומר נפץ לעבר ישראל, והביאו קילוגרמים בודדים. זה גם הרי על עוצמה, אפילו גדולה מאוד. היכולת שלנו לייצר קואליציה. במצב הלא נורמלי הזה זה גם עוצמה גדולה מאוד.
אמרת שזה לא נכון להשוות את זה לעזה. אבל אולי נכון להשוות את זה לדילמה שהייתה ליצחק שמיר ב-91 במלחמת המפרץ, שלא הבליג על 30 אסקאדים, וכי על פי הדרישה האמריקאית, לא להתרק כדי לא לקלקל להם.
הוא הבליג, ארי.
הוא הבליג, ודאי.
אמרת לא הבליג, אוקיי.
סליחה, הוא הבליג, ובתמורה ארצות הברית נתנה לנו את מדריד, וגררה אותו בניגוד לרצונו למדריד, כלומר... הוא עשה מה שהם דרשו ממנו, וחטף גם בזירה הבינלאומית. אולי נכון להבליג גם עם ארצות הברית, לא להבליג גם עם ארצות הברית אומרת לנו שבו בשקט?
שווה להתייחס לארצות הברית, ושווה לשקול טוב את המעשים שלנו, גם על פי מה שהיא אומרת. לא חייבים לקבל כל מה שהיא אומרת. בוא נודה על האמת, גם אתה וגם אני מניח שגם אתה, אבל גם אני, די חששנו בשלב מסוים לאור ההתנהלות שלנו למול ארצות הברית בתקופה האחרונה, והדווקא שאנחנו עושים לה בכל מיני דברים, ועד היום אני לא מבין למה, אם הם יעמדו לצידנו או לא, ומאוד שמחנו שהם עמדו לצידנו, עכשיו, האם נכון להמשיך להתנהל בצורה בלתי אחראית כזאת שלא סופרת את ה... את המעצמה שעומדת לצדנו, כזאת שאומרת שמספיק חייל מאמין עם קסדה ורובה, לא צריך אף אחד. האם זה נכון או שזה נכון לייצר את אותו מה שהם מציעים, והם מציעים משהו...
הברית, הציר האזורי, אגב, שרם, אנחנו ראינו אותו, בעצם פועל בלילה, זאת אומרת, יש דיבור, בני גנץ הסתובב אחרי הסכמי אברהם וחתם עם הסכמי הגנה, על הסכמי הגנה עם רבות מהמדינות באזור, חלק אגב לא פורסמו, וזה מה שנקרא MIDA, Middle East Air Defense Treaty, ופתאום זה עובד, פתאום זה פועל, זה מיירט, טייסים ירדנים מיירטים כתבאמים שמיועדים אלינו, שלושה ירדנים נהרגים בלילה הזה אגב. איך אתה מסביר את העובדה שנתניהו, ארי יתלון זה נקודות, אבל אתה ואני לא, יש לו עכשיו אפשרות להגיד, בסך הכל להגיד לביידן כן, לקבל את הנורמליזציה עם סעודיה ואת הברית הזו, את הציר הזה בהובלה אמריקאית, סונית, ישראלית, נגד איראן, והוא לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה כי הוא מפחד, על התשלום במס שפתיים, אתה יודע, להכניס כמה פקידים של הרשות לעזה, כן, זה האירוע, ולדבר על זה שאנחנו ננהל מסע ומתן עם הפלסטינים, כאילו זה לא קורה כבר 50 שנה, וזה בעצם החזון שנתניהו חלם עליו, והנה פתאום, הוא כאילו זה לא מעניין אותו, אני לא מצליח לפצח את זה.
ככה זה שאתה מפחד להיכנס לכלא, אתה פועל בצורה לא רציונלית.
נשמע לי קצת דחוק העניין של הפחד האישי שלו מהכלא בעניין הסעודי הזה.
דחוק? אין שום סיבה בעולם.
אולי הוא לא רוצה מדינה פלסטינית?
לא לנתניהו ולא לאף אחד מהימין להגיד לא מוחלט ליוזמה האמריקאית.
הנה לי יש, ואני לא מפחד מהכלא.
כן, אבל ארי, אתה יודע שהבן אדם כבר...
אתה יודע שלא יהיה מדינה...
רם, חכה שנייה, זה ביני לבין ארי, חכה שנייה. אתה הרי כל השנים, אתה אומר לי פה, שהוא הרי נסע את נאום בר אילן, ניהל מסע ומתן. זה לא שפתאום הוא החליט, למה שאני חושב, אני מתרגם את רם בן ברק זה, מכיוון שהוא חייב לשמור על הבלוק 64, אפרופו הכלא, והוא צריך את בן גביר סמוטריץ', הוא מעדיף כרגע אותם על האינטרס הזה.
אתה חושב שהבלוק 64 זה מה שמציל אותו מהכלא? מה פתאום?
כן.
הוא רוצה בלוק 64 בשביל לשלוט, לא בשביל ללכת לכלא. זה שני תהליכים מקבילים שאינם קשורים זה בזה.
הם קשורים, אתה צודק לגבי הלשלוט. אבל אתה יודע, בדרך זה, דרך הבלוק הזה הוא רצה לארגן לעצמו את ההפיכה המשטרית, ואז אולי אפילו לבטל את המשפט. אבל גנבנו את הכל לך, רם סכם.
לא, אני חושב שהניתוח שלך היה נכון. אני חושב שיש כאן החמצה היסטורית. אני חושב שההחלטה האמריקאית לעמוד לצידנו היא למרות נתניהו ולא בגלל נתניהו, ואני מקווה שגם הם מקווים כמו רבים מאזרחי ישראל, ה-70% שכבר לא מאמינים, צריך עכשיו לעשות הכל, להחזיק מעמד, ותבוא ממשלה אחרת, שזה גם אני מניח חלקים מהליכוד יהיו בה, ותעשה את הדברים הנכונים למען ביטחון ישראל.
תגיד לסיכום, יש תיאוריית קונספירציה שרצה חזק עכשיו, גם בתקשורת, גם ברשתות, שבעצם יש פה אירוע שהיה מתואם בשקט בין וושינגטון לטהרן, אתם תראו איקס.
קשקוש מוחלט, אני שמעתי אותה.
שמעת את זה?
שמעתי את זה, זה הגיע אליי, זה קשקוש מוחלט.
למה? מה גורם לך להגיד את זה?
אני גורם לי להגיד את זה כי אני יודע בדיוק מה היה, אני מכיר את כל התהליכים. מהאמת שזה התחיל ועד היום.
זה קשקוש מוחלט למרות שאני לא יודע מה היה.
אני מקנה בשניכם, אני אף פעם לא יודע כלום, אתם יודעים הכל.
גם אם לא הייתי יודע כלום, הייתי מבין שזה קשקוש מוחלט. ארצות הברית מתאמת עם איראן, שהם יראו טילים והם יירטו אותם, ושום דבר לא יתנו באמת.
טוב, שניכם שכנעתם אותי, רם בן ברק, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
חבר הכנסת דני דנון, יושב ראש הליכוד הלאומי, שבר סגן שר ביטחון, שגי ישראל באום, שלום.
שלום,
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
אז בנושא רפיח יש תאריך, ואריה רגוע לגמרי עם זה. בנושא איראן נראה, תקשיב, אם הייתה פה עכשיו ממשלה אחרת, הייתי שומע את הצעקות שלך בלי שיחה טלפונית.
תראה, אני אומר את הדברים כהווייתם כבר זמן רב, גם לגבי רפיח, שמזמן היינו צריכים להיות מאחורי זה. ולגבי איראן, כולנו קיבלנו אתמול בלילה תזכורת מאוד ברורה מול מי אנחנו מתמודדים, ולכן לעניות דעתי אין לנו שום אופציה, חייבים להגיב, השאלה איך מגיבים, איפה מגיבים, כמה מגיבים, זה אפשר באמת לנהל דיון על כך, אפשר גם לשתף את הידידים בארצות הברית שדואגים על המהלכים, אבל לא להגיב זה בעיניי לא אופציה, זה יפגין חולשה, ובמזרח התיכון חולשה מזמינה תוקפנות מוספת, ולכן אני חושב שכרגע הדיון צריך להיות לא על האם מגיבים, אלא על מהי התגובה.
אבל בכל זאת, אתה שומע על פי מקורות זרים ושמועות וזה, שהמטוסים שלנו יהיו באוויר, וביידן שוחח עם נתניהו, והוא החזיר את המטוסים. אנחנו חוזרים למדיניות ההבלגה של שנות ה-30? סומכים על הבריטים או על האמריקאי בעניין הזה?
שומעים את זה פעמים רבות בתרחישים שונים שהמטוסים היו באוויר. לא בטוח שהם היו באוויר, אבל זה נהיה ביטוי לנכונות ישראלית לפעולה. דרך אגב, אני חושב שהשיח עם האמריקאים הוא חשוב, הפעילות שלהם אתמול הייתה משמעותית, אבל זה לא אומר שאנחנו העברנו להם עכשיו את שטר הבעלות על מדינת ישראל, והם יחליטו עכשיו מה טוב לנו. גם במבחן התוצאה, בעבר שלא הקשבנו להם, קיבלנו החלטות טובות, גם שמיר, גם בגין, גם אולמרט שהפציץ את הכור הגרעיני בסוריה.
סליחה, מר דנון, יצחק שמיר ב-91 הקשיב להם, לא התערב ולא תקף, למרות שאגב, מי שדחקו בו לתקוף היו אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל או סגן רמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, ומי שעזר לו לבלום את זה היה אריה דרי, אותו אריה דרי, והוא התאפק, יצחק שמיר, שעליו אפילו אריה לא יכול להעלים.
ובשכר זה גררו אותו למדריד.
עזוב רגע את מדריד, הוא לא ידע את זה, זה, לא, זה גם לדעתי לא קשור, אבל אי אפשר להגיד ששמיר לא שמע להם, שמע להם באבוע.
לא, בנושא הזה של המלחמת עיראק, נכון, אבל... בנושא של הערבויות ובניית...
בסדר, אבל בנושא של מלחמת איראן, מלחמת עיראק, המפרץ, זה בדיוק מתאים, ירו עלינו טילים, ושמיר יבליג, אותו אירוע.
נכון, אבל הפעם פה האירוע הוא שונה, אין פה קואליציה שנלחמת באיראן, בינלאומית, יש פה מתקפה של מדינה נגד מדינה, ובקודים של הבינלאומי, עזוב את המזרח התיכון, בקודים של הבינלאומי, אם מדינה תוקפת מדינה, יש תגובה. המדינה השנייה לא באה ואומרת, הבלגה זה כוח, אני בוחר לא להגיב וזה מחזק אותי. זה לא עובד. זה לא עובד, ולכן אני חושב שאנחנו נהיה חייבים להגיב. אבל, אתה יודע, גם האיראנים הם בחרו נקודות ספציפיות אתמול, אנחנו גם נוכל לבחור נקודות ספציפיות, לתקוף אותם.
להערכתך נגיב, או שנסתפק באיזה מכה סמלית לחיזבאללה?
אני חושב שיש כרגע שתי אפשרויות בפני הקבינט. אחת זה תגובה של השלוחים בגזרה, זאת אומרת לקחת נכסים איראנים באזור, ויש להם הרבה כאלו לצערנו, והאופציה השנייה היא תגובה בשטח איראן של מטרה צבאית שקשורה לפעולה שהייתה אתמול, זאת אומרת להתכתב באותה שפה שהם התכתבו איתנו. אני לא רואה שום אופציה אחרת, ודרך אגב צריך גם לשקף את זה לידידים בארצות הברית, תאמר להם תקשיבו, אנחנו מתלבטים, זה מרחב אפשרויות, לשבת בחיבוק ידיים זה יתפס כחולשה באזור שלנו. אני לא יודע מי יהיה בבית הלבן בעוד כמה חודשים. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם ארצות הברית. אבל באזור שלנו יורים עליך 300 טילים ורקטות ומזלטים, ואתה לא מגיב, אתה מזמין את המתקפה הבאה.
תשמע, אני קורא אותך בין השורות, אתה לא אומר דבר שונה לגמרי. אתה אומר, אנחנו נבחר את הזמן ואת המקום. ולאו דווקא עכשיו, הרי בלילה כל השופרות של נתניהו ברדוגו אמר עד הבוקר אנחנו כבר מגיבים, כאילו הוא טען שזה כבר קורה,
והיו כאלה שאמרו נפגע בגרעין האיראני, זה הזמן, זה ההזדמנות.
כן, ובתכלס עכשיו נתחיל לשקול, אז אתה גם את רפיח יש תאריך, זה עוד פעם אני חוזר לשאלה הראשונה שלי, מה היה קורה שהשם ירחם אם זה ממשלה שלא לא, לא ברשות נתניהו והליכוד?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לברך על ממשלת אחדות היום. ועם כל הקשיים והבעיות, אני חושב שהעובדה שהיום יש ממשלת אחדות זה דבר נכון, הוא דבר חשוב, אני תמכתי בכך מהשבעה באוקטובר, ואנחנו רואים שהאיומים לא נעלמים. ולכן כל מי שקורא היום, אתה יודע, לפרק את הממשלה, ללכת לבחירות אתמול ומחר בבוקר, אני דווקא חושב שהעובדה שיושבים בחדר אחד, גם נתניהו, יחד עם אייזנקוט וגנץ, ונציגים נוספים, אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, הוא חשוב למדינת ישראל והוא צריך להימשך. דרך אגב, אם מצטרפים כוחות נוספים, הייתי מברך על כך.
טוב.
טוב, אני רוצה רק לסיום להקריא לך ציוץ שלך, של דני דנון. הכישלון המהדהד של לפיד מביקור ביידן נותן את אותותיו באופן מיידי, איראן מתרברבת ביכולותיה אחרי שהבינה שהאופציה הצבאית ענה על הפרק. לפיד הוא אסון למדינת ישראל, אנחנו נחזיר את ההרתעה של צהל, ונשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. למה לא מחקת את זה?
קודם כל, אני לא מוחק ציוצים, ואני שמח שמישהו קורא אותם. וכאילו...
לא, זה מישהו שלח לי, יש לי אנשים, כמו שאתה יודע.
אבל אני חושב שכרגע אנחנו במבחן אמיתי של חידוש יכולת ההרתעה שלנו, ובהחלט זה מבחן של מנהיגות. ודרך אגב, אתה בונה הרתעה ברגעי משבר. אתה לא מנהל מלחמה כל היום. ברגעי משבר אתה נבחן, ולכן אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים, כי בוחנים אותנו, האויבים שלנו ברגעים אלו.
דני דנון, תודה.
מקווה שנתניהו יעמוד במבחן. תודה רבה לך.
ברק רביד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
בן, אני מעריץ אותך, אני מעריץ אותך לניסיונות שלך, כל פעם מחדש לגרום לאנשים להכיר בכך שהם דיברו דברי הבל, על אף שאין שום סיכוי שהם יכירו בכך.
רגע, אתה תיקח את גנץ ואיזנקוט ולפיד וזה כולם, ומביאים להם איך הם אמרו להפך לפני שבועיים. אז מה, זה הטרנד? אבל כולם אמרו להפך.
נכון, אני אומר, אני מעריץ את בן,
אז
זה שהוא כל פעם מנסה
עם
מישהו אחר, כן, זה לא...
אני חייב להגיד לכם, אבל... ברק, האמת היא שאהבתי את התגובה שלו, הוא, אתה יודע, אני לא מוחק ציוצים, וטוב שמישהו קורא אותם. תשמע, אתה הבאת את החדשה של הלילה, חוץ מהטילים, ובעצם את שיחת הטלפון הלילית שהייתה בין ביידן לנתניהו, שכנראה היא זו ש... סורפרייז, סורפרייז, בלמה את התגובה הישראלית, ספר.
אז ככה, ביידן מתקשר עם נתניהו בשיחה שבעצם כבר תוכננה מראש, כלומר, התוכנית הייתה ושני הצדים כבר תיאמוד, ושברגע שתהיה תקיפה איראנית, אז השניים האלה ידברו. אני חושב אבל שאולי המועד של השיחה היה מוקדם יותר ממה שהצדדים אולי תכננו, כי האמריקאים... רצו מאוד שביידן ידבר עם נתניהו כמה שיותר מהר, כדי בעצם להעביר לנתניהו את המסר, אחי, ניצחת. כן, ניצחת ותודה בניצחון. כן, לפעמים גם צריך לדעת להודות בניצחון ולהסתפק בניצחון, כיוון שהאיראנים ירו את מה שלפחות, מה שאומרים לי גורמים בבית הלבן, זו מתקפת הטילים הגדולה בהיסטוריה. כן, לטענתם, מבחינת המספרים והיקף הירי והטונאז' של מה שנורא, ועוד יותר היסטורי זה המספר של הטילים והכתבאמים שיורטו, שבעצם בסוף אמר לי בכיר אמריקאי אחד שפחות מאצבעות יד אחת נחתו בישראל.
אבל אולי השיעור שהאיראנים למדו זה שגר 100 טילים על תל אביב, 7 יגיעו, וזה מה שהם רוצים.
הדבר הראשון, לא הגיעו אפילו 7.
לא הגיעו.
5 יגיעו. תלוי מה יש להם בשפיץ.
אז אגב, וזה גם אחד הדברים שביידן אמר לנתניהו, תשמע, הצלחנו בעבודה משותפת של ישראל, ארה״ב, בריטניה, טיפה לצרפת, הרבה ירדן, טיפה לסעודיה, טיפה לאיחוד האמירויות, כולם ביחד הצלחנו לעצור את זה בהישג היסטורי. לא בטוח שנצליח לעשות את זה פעם הבאה, כלומר... אם ישראל עכשיו תצא כבר מחר למתקפת נגד באיראן, האיראנים כנראה יגיבו, ולא בטוח שנוכל להביא את אותה תוצאה. ולכן צריך לחשוב מה הדבר האסטרטגי לעשות, ואולי כדאי להגיד ניצחנו, ולהגיש את הנקמה קרה. זה היה המסר של ביידן, בתוספת כמובן המסר שארצות הברית השתתף אקטיבית בהגנה על ישראל, אבל היא לא תשתתף אקטיבית, בהתקפה נגד איראן.
אבל בין השורות אני שומע שהם לא יפריעו, או שהם לא יענישו אותנו על זה שנתקוף את איראן.
אני לא שומע את ההתחלה של השאלה.
בין השורות אני שומע, אנחנו לא נעזור לכם בהתקפה, אבל אני גם שומע, אנחנו לא נפריע לכם בהתקפה.
לא, טוב, אף אחד לא חשב שהאמריקאים ירתו מטוסי 35 של חיל האוויר בדרך לאיראן.
לא, גינויים באום, סנקציות.
אני חושב שכש... הנשיא ארצות הברית בא ואומר לראש הממשלה, תשמע, עזוב, קח את הניצחון, תסתפק בזה בינתיים, אני חושב שזה די ברור שהוא אומר לראש הממשלה, תשמע, אני לא חושב שאתה צריך לצאת לתקיפה עכשיו, אוקיי? מה אחר כך יקרה אם יחליטו לעשות בכל זאת? אני לא יודע, אי אפשר לצפות את העתיד, וגם האמריקאים אני לא חושב יכולים לצפות את העתיד, אבל אני חושב שאחרי אירוע כזה, כשנשיא ארצות הברית אומר לך דבר כזה, זה לא דבר מבוטל, אתה לא יכול אפשר לדפדף את זה, לדפדף את זה הלאה ולהגיד לא אכפת לי, אני עושה מה בראש שלי. ואני חושב שאנחנו נראה היום, בסיום ישיבת קבינת המלחמה, מה, לאן באמת הדברים הולכים, אם נסתכל על ההצהרות הפומביות אגב, של שניים מחברי קבינת המלחמה, גם בני גנץ וגם שר הביטחון גלנט, אני חושב שעולה מהם, המסר לפחות שגלנט מוציא עכשיו 3 תמונות שלו עם שגריר ארצות הברית,
כן, כן.
אני חושב שאולי עולה מזה המסר שהשניים האלה חושבים שאולי נכון להקשיב.
גם גנץ, אפשר להבין ממנו שלא תהיה תגובה ישראלית מיידית. אגב, זה לא הקטע של סנקציות, הרי קודם כל, אני ממה שאני מבין בעדכון אחרון, אף טיל בליסטי לא נחת פה, נחתו כמה רחפנים, כמה כתבאמים,
לא.
מעט מאוד, כמו שאמרת. כן, כן. בנבטים זה כנראה כתבם, או שניים. עוד פעם, זה לא סופי, כל הנתונים יצאו המשך הערב, והסיפור, תקן אותי אם אני טועה, ברק, זה לא שלא יטילו סנקציות, זה שאם אתה הולך לאירוע כזה, ומתחילה מלחמה אזורית, וחיזבאללה יורה את כל הזה, אתה חייב מטריה אמריקאית, זה כמו התקיפה באיראן, שהתוכנית הישראלית האמיתית הייתה שאנחנו נתקוף אמריקאים יצטרפו. ואם אומרים לך שהם לא מצטרפים ואתה נשאר לבד באירוע הזה, זה שיקול שאי אפשר להתעלם ממנו. שאלה אחרונה, ברק, תיאוריית הקונספירציה שהאמריקאים ידעו מראש, אתה מכיר אותה? הרי היה מודיעין, אתה יודע, הוא שהפסיק את החופשה, כמעט, ידעו כמעט מתי בדיוק זה קורה, שכאילו זה נסגר בשקט עם האיראנים, תגובה כזו, ואנחנו נערת את הכל, וכולם התפזרו. אתה מאמין בדבר הזה?
זה לא עניין של מאמין, אני אגיד לכם מה, מה היה, אוקיי? אני אתמול, בנגיד שעות ה... בערך בשעה הזאת, בערך בשעה הזאת, שמעתי ממישהו בבית הלבן, שאמר לי, תשמע, אל תלך לישון הלילה, אל תלך לישון הלילה, שעון ארצות הברית, כלומר, התקיפה תהיה בשעות הבוקר של ישראל, כאילו ביום ראשון בבוקר. זה, זה, זה היה המועד שאליו הם נערכו. ושעתיים, שלוש אחר כך הגיע מודיעין חדש שבעצם הקדים את כל הלוז, ובגלל זה
ביידן כבר יצאו לדרך, כן,
חזר לבית הלבן. אוקיי, ובערך בשעה, אני לא זוכר מתי זה היה, בערך בשעה אולי 10 שעון ישראל, 3 שעון ארצות הברית, אני קיבלתי את האינדיקציה הראשונה שהכתב"מים שוגרו. אז אני חושב שהיה איזשהו...
אנחנו ידענו הרבה קודם. אנחנו ידענו הרבה קודם, מוצאי שבת, כולם ידעו, בן ידע שהם בדרך.
כשהם שוגרו, אנחנו כבר ידענו, כן? אני כבר לא זוכר באיזה שעה סימסתי את זה, אריה.
מיד מוצאי שבת, אבל...
טוב, אבל ברק חי את השעון אחר, תניח לו. ברק רביד, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
יניב מוזובסקי, עשה דיווחי תנועה. מצב הזמן נחיתת הכתב"ם, כמו שקראו אתמול בממים של הרשת, פרסומות ונחזור. נגיד שלום וערב טוב, תת-אלוף מילואים, פרופסור יעקב נגל, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
היית גם מלא מקום ראש המלל, גם אנשים
שחר... הייתי ראש המלל בפועל, היום עמית בכיר ב-FDD, ארגון אמריקאי חשוב.
אבל אני רוצה לתת לך עוד קרדיטים, אנשים שכחו שאתה היית בכיר במפאת, ולדעתי עמדת בראש הוועדה שהמליצה ללכת על כיפת ברזל.
שתו את דמי בין 2007 ל-2009, מצטו אותו בקשיות.
בקשית, כן. אגב, הם עושים את זה עד היום, יש חבורה של...
הם עושים את זה עד היום, יש עדיין את החבורה המשוגעת והמטורפת, ויש עדיין דברים ביוטיוב של אנשים שלא יודעים על מה הם מדברים, כולל אמירות על אותו נשק עירות כימי, שאם היה מגיע, היה משנה.
הלייזר המפורסם.
אבל הלייזר עובדים, ועוד מעט מוכיחים שהוא יהיה מבצעי.
הלייזר מצא מוצק, הוא יהיה מבצעי, אם ירצה השם ב-26-27.
יפה, כל דבר בעיתו. תגיד רגע, אבל בוא נחזור לקובעך.
ועדה שלי ב-2007, העמוד האחרון שלה היה, חייבים להמשיך לעבוד על הלייזר המוצק, להערכתנו יהיה מוכן ב-2019.
אוקיי, עכשיו... לגבי מה שקרה בלילה, קודם כל איך אתה מסכם את היום הזה, כמה נגמר, ומה היית עושה, רגע שנייה, ומה היית עושה עכשיו, יפה. אפרופו תגובה כן או לא.
יפה, אז קודם כל, יש פה, אי אפשר בכלל להמעיט בערך ההישג המטורף, למעלה מ-300 איומים, 95% עירות, סדר גודל של 10-15 חפצים שנפלו, רובם בשטחים פתוחים, כמעט לא נגרם נזק, אבל... מעבר להרמת הכובע גם לישראל אבל גם לארצות הברית, לבריטניה, לירדן וכנראה גם לסעודיה על הדברים האלה, כי בהגנה כנראה כולם יודעים להיות שותפים טובים. ישראל, אני שומע אמירות שאומרות שהתוצאה של התקיפה צריכה להיות לה איזשהו קשר לתגובה שלנו, וזה טעות חמורה
מאין כמו. שאנחנו צריכים לראות בזה ניצחון.
אין, ניצחון כמובן, קודם כל ניצחון בהגנה. עכשיו יש לנו את השלב הבא, והוא השלב שבו צריך, יש לנו הזדמנות להחזיר לראש התמנון, הגיע הזמן להפסיק להקוט את הזרועות שלו, חמאס, חיזבאללה, שים, מיליציות, חוטים, אני לא יודע מי, ולהקוט באיראן עצמה. אני אישית ממליץ, אני עכשיו גמרתי, שלחתי למעריב כתבה שאני מקווה שתתפרסם בדקות הקרובות, אני רואה לפחות ארבעה מערכים שונים באיראן, שהייתי מקווה שיגיבו בכולם, אבל לפחות בחלקם. א', צריך לפגוע, נקרא לזה, במי שפגע בנו, כלומר במפעלי הייצור והפיתוח של הטילים, טילי השיוט, הקטממים, כבר לפי מקורות צהרים ישראל פגעה פעם אחת ממפעל ייצור קטממים כאלה. הפגיעה יכולה להיות בעיקר קינטית, אבל גם יכולה להיות סייבר או דברים אחרים, וכמובן שצריך לבוא ולפגוע בתוכנית הגרעין בהזדמנות הזאת, שוב, לא לפגוע, לא צריך להעביר מסר שיעדה ארוכה של ישראל יכולה להגיע לתוכנית הגרעין, כי איראן ממשיכה להתקדם כל יום לגרעין, כרגע צריך לפגוע ביכולת ההנשקה, במפעל התת-קרקעי ביליד נתנז,
קשה מאוד, ה-weaponizing, קבוצת הנשק, זה דבר שקשה לעקוב אחריו ולדעת עליו ולפגוע בו.
זה היום צריך להיות המוקד המרכזי, גם של המוסד, גם של אמן, לפגוע במדענים ובקבוצת הנשק, פגעו בפחריזדה, פגעו גם באחרים, שם היתרון הוא, איך אמרת, זה קשה, אבל היתרון הוא שכשפוגעים, לא צריך לפגוע בהרבה, כמה עשרות אנשים זה כל הקבוצה, צריך להחליש את המשטר, וכמובן, כל הדברים האלה ביחד, זה אלה דברים צריכים זמן, זה לא קורה עכשיו, זה לא תגובה לתקופה של אתמול.
צריך לעשות את זה גם...
והדברים האלה צריך לפגוע במתקני תשתית האיראנים, שוב, בלי לפגוע בכלכלה העולמית, נמלים, בארות נפט, מתקני זיקוק, מתקני הולכה, כל הדברים האלה, ולפגוע באיזשהו סמבל שלטון ממסד איראני. ארבעת הדברים האלה, אחד מהם, או כולם, אני מעדיף כולם, בעוצמה שתיקבע, אין לי בעיה שהיא תיקבע אחרי שנספר לאמריקאים מה אנחנו עושים, אבל ליפול למלכודת, שבו האמריקאים לך אל תגיב, ואו מפתים אותך בפיתויים של רכש, או ציוד, או אני לא יודע מה, אוי ואבוי, כרגע סינואר, נסראללה וחמיני, כולם מסתכלים, ואם לא נתקוף, זה יתפרש כסימן של חולשה, וכמצב שבו ישראל יודעת להיכנע לתכתיבים אמריקאים, ולכן כל הלחץ יהיה בעתיד, זה ישפיע על מה שקורה בעזה, זה ישפיע על מה שקורה בצפון, זה ישפיע על החזרת החטופים, זה ישפיע על הכל.
יעקב נגל, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
יהודה כהן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אביו של נמרוד בן ה-19 שחטוף על ידי חמאס. התפרסמה היום בעקבות הרבה מאוד רינונים, מודעות של משפחות החטופים, הכתבה בעובדה, אז לשכת ראש הממשלה פרסמה היום הודעה בשם המוסד, שחמאס הוא הסרבן, אם אני מסכם את ההודעה הזאת במשפט אחד, חמאס דוחה את כל ההצעות, בעצם אין עם מי לדבר. מה אתה חש מול זה בעצם? מי צודק פה בוויכוח הזה? אם יש באמת הזדמנויות שישראל לא מנצלת, או אפילו ניסיונות של ראש הממשלה לעכב את האירוע ולגרור רגליים, או בעצם הכל תלוי בצד השני ואין צד שני?
אז אנחנו יודעים שבעבר נתניהו היה מכשול לעסקה. אם עבור הזמן אנחנו מאבדים קלפים, צהל יצא מהרצועה, יש לנו עכשיו את איראן שהצטרפה ללחימה האזורית, ולכן זה מעלה את הביטחון של החמאס, ולכן הוא מעלה דרישות. היינו יכולים לקבל עסקה הרבה יותר טובה לפני 3 חודשים, במחיר יותר נמוך. ההתעקשות של נתניהו לא להגיע לעסקה, רק מראה את המצב, מראה את המצב. זאת אומרת שהחמאס צובר ביטחון, כי ישראל מפסידה יכולות, ישראל יוצאת מעזה, ארצות הברית כבר מכריזה שנתניהו הוא מכשול לעסקה, לכן זה מחזק את הביטחון של החמאס, וכמובן הצטרפות של איראן למעגל הלחימה, גם כן מחזק את הביטחון של החמאס, זה מה שהוא רצה מלכתחילה, אז הוא מקבל את זה עכשיו.
כשאתה שומע את ראשי המוסד, אתה מבין שחמאס לא שינה את עמדתו במילימטר, זה מה שהוא אומר מההתחלה, סיום המלחמה, תצאו, תיסוגו, אספקה שוטפת, אנחנו חוזרים, זה מה שהם אומרים מההתחלה, למה אתה אומר שהם הקשיחו את עמדתם, היא הייתה מספיק שוחה מההתחלה?
אז קודם כל, לגבי מה העמדה של החמאס בנקודת זמן זו או אחרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקבלים רק את ההודעות, הדרישות של החמאס הזויות, מופקרות, או חמאס יעלה את הדרישות, מה הם אנחנו לא שומעים. אבל ברור לכולם, שעסקה כוללת, ונדבר על עסקה כוללת, הבן שלי הוא חייל חטוף. זאת אומרת, הוא לא יחזור בעסקה חלקית, בעסקה הומניטרית, הוא יחזור בעסקה כוללת. התנאים המובהקים לעסקה כוללת, לשלושת התנאים האלה, שהם נסיגת צהל מרצועת עזה, שהם שחרור אסירים, ושהם שיקום הרצועה, שזה כולל חזרת הפליטים הפלסטינים צפונה. אם זה לא יקרה עכשיו, זה גם יקרה בעוד שנה. ההבדל הוא מה יהיה מצבו של הבן שלי בעוד שנה. אנחנו יודעים בדיוק מה הדרישות של החמאס, הם לא השתנו כל הזמן, בהתעקשות של ישראל, התעקשות של בנימין נתניהו, שעסוק בהישרדות שלו, לא לענות לתנאים האלה, לא תגרום לחמאס לוותר על דרישות שלהם, ולא תחזיר את הבן שלי הביתה.
מצד שני, אתה יודע, יש כאלה אנשים שאומרים, אסור לנו להסכים להפסקת המלחמה, תמורת העסקה הזו, זה יש דברים שמדינה לא יכולה, מה השלב הבא, הם בקשו את ירושלים, כאילו דברים כאלה. אני חייב להגיד לך שאצלי העמדה השתנתה, אני חושב שהמלחמה בעזה מצטה את עצמה בדרך הזו, היא צריכה להימשך עוד 20 שנה בצורה של תחזוקה, כמו שעושים עכשיו, ואני כן הייתי סוגר עניין, בהנחה שזה גם יעזור לסגור עניין בצפון וסוגר את העסק הזה, אבל אני לא קובע כלום, מה אתה חושב?
אני חושב כמוך, עסקה כוללת, היא זאת שתסיים את האירוע של החטופים, או במילים אחרות, אני חוזר לתחילת השאלה שלך, מה יקרה אם לא נסכים לעסקה כזאת, או מי שטוען שלא יסכים לעסקה כזאת. מי שטוען שלא יסכים לעסקה כזאת בעצם אומר, אנחנו מפקירים את החטופים, ויתרנו לחטופים, זה לא מעניין אותנו, אנחנו מחפשים תמונת ניצחון, ולא מעניין אותנו החטופים. ישראל הפקירה, ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הפקיר את הבן שלי, הפקיר את תושבי עוטף עזה, והוא בעצם אומר, בשביל הישרדותי הפוליטית, אני מוותר על החטופים. זה מה שהוא אומר.
יהודה כהן, אנחנו מקווים שיהיו בשורות טובות איכשהו, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
יוסי דגן, שלום.
ערב טוב.
ראש המועצה וכולי, בא, אני מניח, השתתפת בלווייתו ההמונית של בנימין אחי מאיר עכשיו.
לא, היא מתקיימת עכשיו, אני לא השתתפתי לצערי. הוא נרצח לא רחוק מאיתנו בבנימין, לא השתתפתי לצערי, אני פה בדיונים ביטחוניים על המצב הביטחוני פה אצלנו בשומרון עכשיו.
מה בכל זאת יש לך להגיד על האירוע?
תראה, קודם כל זה מזכיר לי מאוד את הרצח של אסתר אורגן. גם המאבק של אותו נער גיבול ומאיפה שאב את הכוחות שלו. יש לנו עסק עם נאצים ברברים בעזה, ויש לנו עסק עם נאצים ברברים כאן. יש לנו עסק עם נאצים ברברים בטהרן, זה ציר הרשע, רואים אותו יוצא בצורה ברורה. ומי שהיה תמים לחשוב שיש הבדל, אני חושב שהיום כבר מבין את זה. ודבר אחד, במצב הנוראי שאנחנו נמצאים במלחמה הזו, דבר אחד, יש דבר שאנחנו כן צריכים להחז בו, זה שני דברים. אחד, שאנחנו הבנו כולנו שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, ושתיים, שגם האויב ברור, שלא היה ברור אף פעם, מה הוא רוצה, להשמיד את כולם, מה הטקטיקה שלו, מה הדרכים, הכל ברור.
אז אני בוודאי מסכים איתך, אבל כשאתה שומע את השיחות סביב הרצח הנורא הזה, אתה שומע גם שאלות, האם זה נכון בהינתן אויב כזה, האם זה נכון לשלוח ילד בן 14 לבד למראה?
אין ספק שנדרשים כולם לבדיקה ולנקיטת אמצעי זהירות. הייתה לנו היום פגישה גם אצלנו כאן של גורם עם רשות אחרת, יחד עם גורמים אצלנו. בסוף המשפחות הן דמוקרטיה, אנשים פרטיים, אבל ודאי שאנחנו צריכים להמליץ ולעשות את חובתנו ונמליץ. אם כי ברור, אני חושב שגם ברור לכולנו שיש רק השם אחד, זה הרוצח, ורק עוד השמים זה אלה שאם יתפסו אותו, יממנו לו מזכורת עתק פי 8, מזכורת של מורה, שזה הרשות הפלסטינית. הם אלה שהשמים, ולא לא חלילה הקורבנות. לגבי אמצעי זהירות, בוודאי צריכים קודם אמצעי זהירות, ולא לא למגד אצלנו לדעת, אבל ברור שאנחנו נצטרך להמליץ על אמצעי זהירות יחד עם הצבא, בוודאי.
ומה אתה עונה לאלה שאומרים שאחרי הזעזוע האמיתי, בלי הציניות, מהרצח, לא צריך לקחת את החוק לידיים, והגורמים האלה שבקרב המתנחלים, שפעם היו שוליים מאוד מאוד קיצוניים, הולכים וגדלים, אלה שמגיעים אחר כך לכפרים, אני ראיתי כמה סרטונים שדי זיעזעו אותי, כולל דברים שנעשים תחת השגחת חיילים, נכנסים למוסך, מציטים מכוניות של פלסטינים, חיילים עומדים בחוץ, שומרים, כאילו זה, השאלה היא, אתה יודע, לאן זה הולך הדבר הזה?
אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, ברור לכולנו שצבא יש אחד, משטרה יש אחת, לאף אחד אין שום זכות לקחת את החוק לידיים, גם כשאדם רותח. ובוודאי שאם יש מישהו שעושה דבר כזה, צריך לטפל בו, אין שאלה בכלל. והראשונים שרוצים שזה יקרה זה המתיישבים. 99.99, ואנשים יודעים את זה. אני חושב שיש דיספרופורציה דרמטית בכמעט כל האירועים האלו. אני לא מכיר את האירוע שהיה אתמול, כי זה לא בגזרה שלי לעומק, ראיתי כמוך הדברים, אבל כמות הדברים בשומרון, שאתה רואה סרטונים ארוכים בצורה מגמתית, אני אומר לך שבכמעט כל המקרים שאני באחריות, שהיו אצלי בשומרון, הדברים היו ארוכים, חתוכים, ובצורה מכוונת כדי לייצר אג'נדות בכלל של גורמים מחול. כל קמפיין השקרי של אלימות המתנחלים שמומן על ידי האיחוד האירופי, שבכלל המטרה שלו זה לא ההתיישבות, המטרה שלו זה להוציא לצהל את הלגיטימציה. אנחנו צריכים לשמור חוק, לא רק בגלל התמונות, קודם כל כי אנחנו אזרחים שומרי חוק. וגם אחרי שיש דברים כאלה בשוליים, כולם יודעים שהם שוליים, לפי נתוני המשטרה, כל השנים, המחוז עם הכי פחות פשע, כולל הדברים האלו, זה מחוז שי. האוכלוסייה הכי שומרת חוק זה האוכלוסייה ביהודה ושומרון, ולכן אני מציע לנו, וכולנו אנשים משתלים להיות אנשים הגונים מאוד, אנחנו לא משתלים, אנחנו אנשים הגונים, לא להפוך את התפל תפל תפל לעיקר, ואם יש אנשים שמתבלבלים, יש רשויות חוק שצריכות לטפל, אנחנו צריכים להתרכז,
יוסי דגן,
ואיך למנוע את הפיגועים האלה, ואיך לחזק את אחיזתנו בארץ.
בשורות טובות, תודה יוסי.
בשורות טובות.
תודה רבה.
עורכים ומפיקים אסף נבוב, שני רומנו, אחראי על שידור נטל אשל, עורכי הדיגיטל, עידו טבת, אסף חרמוני, איתי ניקסון ורונן שבתאי. זה בגלל התקיפה בלילה. אחרינו ספורטינג, קופון ושרף. תבוא מחר?
אנחנו ניפגש מחר, כן.
יאללה, סבבה.
בעזרת השם והאיראני ובכלל.